מסכת פרה פרק 11. בפרק שלנו נדבר עוד על ענייני טומאה וטהרה של מי חטאת, ובסוף נדבר על האזוב שאיתו מזים על הטמא. משנה א', צלוחית שהניחה מגולה ובה הומצאה מכוסה, פסולה. הוא הניח צלוחית של מי חטאת, הלך, הוא הניח אותה מגולה ומצא אותה מכוסה, פסולה, כי אנחנו חוששים שכיסה אותו אדם שלא היה טהור לחטאת. הניחה מכוסה ובה הומצאה מגולה, אם יכולה החולדה לשתות אימנה או נחש לדברי רבן גמליאל, או שירד בטל בלילה, פסולה. כלומר, הוא הניח אותה מכוסה והומצאה מגולה, זה לא הופך אותה ישר לטמאה. למה? כי יכול להיות שזה התגלה בדרך הטבע, נגיד בא איזה חיה והתחככה בזה. אבל אם אנחנו מניחים שחולדה יכלה לשתות מזה, ואנחנו יודעים שחולדה כשהיא שותה היא קצת יורקת פנימה, ואותו דבר לפי רבן גמליאל, ראינו זה בפרק 9, הנחש שהוא מקיא תוך כדי שהוא שותה, או שירד טל בלילה, ואז בעצם מעורב בזה משהו שהוא לא קשר להזעה, פסולה. החטאת אינה ניצולה בצמיד פתיל, ומים שאינה מקודשים ניצולים בצמיד פתיל. כבר בפרק הקודם ראינו הפרש בין החומרה של מי חטאת כשהם כבר מעורבבים, מקודשים, לבין מים שעדיין לא שמו בהם את האפר. ובאמת החטאת, כלומר מי חטאת, שכבר ערבבו בזה את האפר, הם אינם ניצולים בצמיד פתיל, אם הם היו בתוך אוהל המת, בתוך כלי עם צמיד פתיל, הם לא ניצלים. למה? כי הם לא במקום טהור. ולעומת זאת, מים שהביאו מים חיים בשביל לשים עליהם מי חטאת, סליחה, בשביל לשים עליהם את האפר ולא שמו, הם כן ניצולים בצמיד פתיל. משנה ב', כל הספק טהור לתרומה, טהור לחטאת. כל התלוי לתרומה, נשפח לחטאת. אז במסכת טהרות, בפרק ד', שם אנחנו נלמד על רשימה ארוכה של דברים, מקרים שבהם יש ספק, והדין הוא טהור לתרומה. כלומר, מתייחסים לספק הזה כאל מסקנה שזה טהור, אפשר להשתמש בזה לתרומה. כל מה שכתוב שם בפרק ההוא, שהדין שלו הוא טהור לתרומה, כל הספקות הללו, טהור לחטאת, גם כן טהור לחטאת. כל התלוי לתרומה זה עוד סוג של דין. הכרעה נוספת של ספק יכולה להיות תלוי. מה זה תלוי? כאילו תלוי בין שמיים לארץ. הדין הוא לא אוכלים ולא שורפים. מצד אחד לא אוכלים כי אנחנו חוששים שאולי זה טמא. לא שורפים כי אולי זה טהור ואתה לא, אתה שורף תרומה טהורה. לכן אתה צריך לשים את זה בצד. עד שזה יטמא בוודאות. מה הדין אם קרה אותו ספק במי חטאת? נשפח לחטאת. את החטאת אפשר לשפוך. אין דין שאסור לשפוך מי חטאת תקינים. לכן אתה שופך את זה. אם עשו על גביו תארות, תלויות. נגיד, היה לנו ספק במי חטאת שהדין היה תלוי, ובמקום לשפוך אותו, היזו את זה על מישהו, והוא הלך ועשה עם זה עניינים של תארות, כלומר, נגע בתארות, דברים שצריכים להיות תאורים. מה הדין של התארות הללו? תלויות. כלומר, עם אותו דין כמו המי חטאת. ובעצם, אם נגיד זה היה תרומה, הדין הוא לא אוכלים ולא שורפים. הרפפות תאורות לקודש ולתרומה ולחטאת. רבי אליעזר אומר, הרעדות תמאות לחטאת. רפפות זה סבכות של עץ, רשתות כאלה, עשויות מעץ, והחידוש הוא שהן בכלל לא נחשבות כלי, הן תאורות גם לקודש, גם לתרומה ואפילו לחטאת. לא צריכים שום טהרה מיוחדת לכבוד זה. רבי אליעזר אומר, הרעדות, שזה עצים שמחוברים אבל בצורה רופפת, גם הם כנראה לא נחשבות כל כך כלי, הם, אומר רבי אליעזר, הם תמאות לחטאת. כלומר, לקודש ולתרומה הם בסדר, אבל לחטאת הם תמאות. למה? כי לפעמים יושבים עליהם. משנה ג', דבלה של תרומה שנפלה לתוך מי חטאת ונטלה ואכלה. אם יש בה כביצה, בין תמאה בין תאורה, מים תמאים והאוכלה חייב מיטה. אז כאן מדובר על דבלה, כן, טענה, שנפלה שהיא של תרומה. כלומר, היא תאורה לתרומה, היא לא תאורה לחטאת. והיא נפלה לתוך מי חטאת, אנחנו יודעים שמי חטאת מטמאים את מה שנוגע בהם. אנחנו גם יודעים שמאכלים נטמאים, רגע, שנייה, אז הוא נטלה והאכלה, אז אם יש בה כביצה, אז זה לא משנה אם הייתה תאורה או טמאה, המים טמאים והאוכלה חייב מיטה, כלומר, אם היא עצמה הייתה טמאה, אם הדבלה הייתה כביצה, מה החשיבות בכביצה? שבכביצה אוכלים טמאים, מטמאים משהו אחר, אם הם כביצה. להיטמא הם יכולים גם אם הם כלשהו, לטמא הם צריכים להיות כביצה. אז אם יש בה כביצה, והיא נחשבת טמאה מבחינת מי חטאת. לכן בין אם היא הייתה תרומה באמת טמאה, בין אם היא הייתה טהורה, המים טמאים, כי מבחינת מי חטאת היא טמאה. ודרך אגב, האוכלה חייב מיטה. אם היא הייתה טמאה בוודאות, וגם אם היא הייתה טהורה, האוכלה חייב מיטה, כי מי חטאת טמאו אותה טומאה דאורייתא, ואז מי שאוכל אותה הוא חייב מיטה, כדין מי שאוכל תרומה טמאה. אין בה כביצה, המים טהורים והאוכלה חייב מיטה. אם אין בה קביצה, אז המים לא נטמעו ממנה, ולכן המים טהורים, אבל היא בכל מקרה נטמעה מהמים, ולכן האוכלה חייב מיתה. רבי יוסי אומר, בתאורה, המים טהורים. אומר רבי יוסי, אם נפלה דבלה פחות מקביצה טהורה לתוך המים, המים גם לא מטמאים אותה. למה? כי, וגם היא, סליחה, המים כן מטמאים אותה, אבל היא לא טמאה את המים. רגע, בעצם יוצא שאפילו אם הדבלה הייתה כביצה, היא לא מטמאת את המים, כי לפי רבי יוסי, דבר שהוא טהור לתורמה, לא מטמא מי חטאת. הטהור לחטאת שהכניס ראשו ורובו לתוך מי חטאת, נטמא. זאת הלכה מיוחדת, שמי שנכנס ראשו ורובו במים שאובים, אז הוא נהיה טמא, כמו שני לטומאה. זה בגלל שהייתה תקופה, אנשים היו מגיעים למקווה, והמקווה היה מתונף, הם היו נכנסים למקווה ומהר הולכים להתרחץ, ואז הם היו חושבים שהטהרה נעשית על ידי המקווה והמקלחת. אמרו חכמים, מי שייכנס למקלחת מיד אחרי יהיה טמא, יצטרך לטבול שוב, ככה ידעו שזה רק המקווה. וזה בעצם, זאת בעצם הגזרה. אז טהור שהכניס ראשו בו לתוך מי חטאת, כן, שהם הכי קדושים שיש, עדיין, בגלל שהם מים שאובים, הוא נטמא. משנה ד', כל הטעון ביאת מים מדברי תורה, מטמא את הקודש ואת התרומה ואת החולין ואת המעשר. דבר שטעון ביאת מים מדברי תורה, הכוונה שהוא נגע באב התומה. מי שנוגע באב התומה, הוא חייב מדברי תורה בתבילה, והוא יכול לטמא הכל. קודש, תרומה, חולין, מעשר, הכוונה מעשר שני. ואסור על ביאת מקדש, כמובן אסור להיכנס לבית המקדש, לאחר ביאתו, אם הוא כבר נכנס לתוך מים וטבל, לפני שהריב שימשו, במילים אחרות, טבול יום, מטמא את הקודש ופוסל את התרומה, זה אומר שהוא דרגה של שני לתומעה, אם כתוב שהוא פוסל את התרומה, אמרנו שהמילה פוסל משמעותו, הוא מעניק תומעה לדבר, בלי שהדבר יוכל להעניק תומעה הלאה, אז התרומה יכולה להגיע הכי נמוך לשלישי, ולכן הוא פוסל את התרומה, זאת אומרת שהוא שני, התרומה נהיית שלישי, לגבי קודש, מטמא את הקודש, כי הקודש יכול ללכת ולטמא עוד קודש, להפוך אותו לרביעי. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, פוסל בקודש ובתרומה, הוא מותר בחולין ובמעשר. פוסל בקודש ובתרומה, לפי חכמים יש כאן חידוש, גם את הקודש הוא פוסל, כלומר, הוא הופך את הקודש לשלישי, אבל הוא עושה תומעה כזאת, שהקודש הזה לא יוכל להפוך קודש אחר לרביעי, כך גם בתרומה, ומותר בחולין ובמעשר. מה זה מותר בחולין? הרי אין איסור לטמא חולין, הכוונה שאם הוא נגע בחולין הוא לא טימא אותם, ויש כאלה שהיו מקפידים לאכול חולין בתארה. ואם בא אל המקדש, בין לפני ביאתו, בין לאחר ביאתו, חייב. כלומר, גם טבול יום, אם הוא נכנס לעזרת ישראל, הוא יהיה חייב קראת. משנה ה', כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, מטמא את הקודש ופוסל את התרומה, הוא מותר בחולין ובמעשר. אדם שנטמא בתומעה, שמצריכה אותו טבילה, אבל מדברי סופרים. למשל, אכל אוכלים טמאים, או שאתה משקין טמאים, אז הוא מטמא את הקודש ופוסל את התרומה. אנחנו יודעים מה זה אומר. זה אומר שהוא שני לתומה. הוא מותר בחולין ובמעשר, כי חולין ומעשר לא יכולים לרדת מתחת לשני. דברי רבי מאיר, וחכמים אוסרים במעשר. הם טוענים שמעשר, מעשר הכוונה מעשר שני. צריך לשמור עליו בתרה יותר מחולין. לאחר ביאתו מותר בכולן. כלומר, באמת לא צריך הערב שמש בתבילות מדי רבנן. ואם בא אל המקדש, בין לפני ביאתו, בין לאחר ביאתו, פטור. כלומר, אם הוא היה טעון טבילה מדברי חכמים והוא לא הספיק לטבול והוא נכנס למקדש, הוא פטור. משנה וב, כל הטעון ביאת מים בין מדברי תורה, בין מדברי סופרים, עכשיו נבין סוף סוף מה זה קשור למסכת פרה, מטמא את מי חטאת ואת אפר חטאת ואת המזה מי חטאת במגע ובמסע. כלומר, לא משנה איזה טומאה זה, דרבנן או דאורייתא, הוא מטמא מי חטאת, אם הוא נגע במי חטאת, נגע באפר של החטאת, נגע במזה, נגע בכל מי שקשור שם שצריך לשמור על טהרה כחטאת, במגע ובמסע, גם אם הוא נגע בו, גם אם הוא נשא אותו, או שהאדם ההוא נשא את הטמא הזה. האזוב המוכשר והמים שאינם מקודשים, אוכלי ריקם, הטהור לחטאת, במגע ובמסע, דברי רבי מאיר. כלומר, גם את כל הרשימה הזאת הוא מטמא במגע ובמסע. אזוב המוכשר, אזוב שאיתו יזו, אם הוא כבר הוכשר לקבל תומה, אזוב הוא יכול להיות מאכל, אזוב זה בעצם זאטר, ואם כתפו אותו לאכילה, אז אם נגע בו מים, הוא יוכשר לקבל תומה. והמים שאינם מקודשים, כלומר, מים שעדיין לא הספיקו לפזר עליהם מי חטאת, לפי רבי מאיר כאן, זה באותה חומרה של תומה, במגע ובמסע, כמו שאר הדברים. וגם כלי ריקם הטהור לחטאת, כלי שבעצם הטבילו אותו על מנת להשתמש בו לחטאת, במגע ובמסע, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים במגע, אבל לא במסע. כלומר, באמת, בדברים האלה הם דרגה אחת פחות, ואותם יכול לטמא במגע, אבל לא במסע. משנה ז', מכאן והלאה אנחנו נדבר על מצוות אזוב. איזו אזוב שצריך בשביל לקיים איתו את ההזעה. משנה ז', כל אזוב שיש לו שם לוואי פסול. אזוב זה כשר, כלומר אם זה אזוב שכשמסתכלים עליו אומרים אזוב זה, כן, תן לי אזוב זה, לא אומרים את שם לוואי נוסף, זה כשר. אזוביון, אזוב כוחלי, אזוב רומי, אזוב מדברי, פסול. ושל תרומת מאה פסול. למה? זה בגלל ש... בגלל שהוא תמה. ובעצם גם אם הוא לא היה תרומה, אלא סתם אזוב תמה, הוא גם כן היה פסול. למה משנה נקטה תרומה? בשביל המשך הדינים. ושל תהורה, לא יזה. אם זה היה תרומה תהורה, לא יזה איתה לכתחילה, ואם היזה, כשר. למה לא יזה לכתחילה? כי אם יפסלו המים, אז הם יתמו את התרומה, הפסד את התרומה. ולכן לא יזה, ואם היזה, כשר. אין מזין, לא ביונקות ולא בתמרות. באיזה חלק של האזוב מזין? בכל החלקים, חוץ מהיונקות, שתכף נסביר מה זה, והתמרות, שזה הגרגירים בראשי האזוב. למה לא מזין בזה? כנראה שזה לא נחשב אזוב, אלא תוספות. אין חייבים על היונקות על ביאת מקדש. זה תנא קמא, אומר תנא קמא, מצד שני, אם היזו עליך עם היונקות, לא חייבים על זה על ביאת מקדש, כלומר בדיעבד ההזעה נחשבת. רבי אליעזר אומר, אף לא על התמרות, כלומר גם אם יזו עליך בסוף עם תמרות, למרות שזה לא טוב, עדיין לא חייב על זה על ביאת מקדש. אלו הן היונקות, גבעולין שלא גמלו, כן, מלשון תינוק, גבעולין שעדיין לא בשלו, אז לכתחילה לא יזה איתם, ואם יזה כשר. משנחת, אזוב שיזה ברגע שנייה, לא ואם יזה כשר, ואם יזה יחזור ויזה עליו. אם הוא נכנס למקדש, לא צריך להביא קורבן חטאת. אז זה יותר בדיעבד ממה שאמרנו קודם עם תרומה, שאם יזה כשר. משנחת, אזוב שיזה בו, כשר לתאר בו את המצורע. אם הוא יזה באזוב, אחרי שהוא סיים את כל סבב ההזעות שהוא רוצה לעשות כרגע, סיים, הניח את זה, הלך, האזוב כבר אי אפשר להזות בו עוד פעם, כי הוא נפסל על ידי מלאכה. עדיין קשר לתאר בו את המצורה, כלומר, בתארת המצורה שאנחנו, כן, מה שלמדנו במסכת נגעים, שצריך להזות עליו לפני שהוא נכנס תוך המחנה, יכול להשתמש בזה, כלומר, אזוב של מצורה לא נפסל במלאכה. לקטו לעצים ונפלו עליו משקין, מנגבו והוא קשר. עכשיו, זה הלכה נוספת, אם הוא ליקט את האזוב לשם עצים, לא לשם מאכל, ונפלו עליו משקין, מנגבו והוא קשר, כלומר אין שום סיבה, כלומר הוא לא מוכשר לקבל תומה, כי דבר שנלקט לעצים הוא לא אוכל, אז הוא לא יכול לקבל תומה, גם אם נפלו עליו משקין שמכשירים אוכל לקבל תומה, הוא לא אוכל. למה צריך לנגב אותו? כדי שלא יתערבב המים הפסולים האלה עם מי חטאת. אבל ברגע שהוא ניגב אותו אפשר להשתמש בו. לקטו לאוכלין ונפלו עליו משקין, אף על פי שנגבו פסול. אז מכאן אנחנו לומדים, אם היא לקטה את זה לאוכלים, זה נחשב אוכל, ואם זה הוכשר לקבל תומה, למרות שזה לא נטמע, והוא כבר ייבש את זה, זה יהיה פסול, כלומר, אזוב שהוכשר רק, אפילו לא נטמע, רק הוכשר לקבל תומה, פסול להזעת מי חטאת. לקטו לחטאת, כנלקט לאוכלים, דברי רבי מאיר. עכשיו, אם האדם הזה הלך ולקט את זה לשם הזעת מי חטאת, האם זה נחשב שהוא לקט את זה לשם עצים, או לשם, אוכלים? אומר רבי מאיר, זה כלנקט לאוכלים, ואם הם טיפלו על זה מים אחרים, הם יהפכו את זה לפסול. רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון אומרים, כנלקט לעצים. משנת ת, מצוות אזוב. כלומר, כמה אזוב צריך לקחת? שלושה קלחים, ובהם שלושה גבעולים. קלחים זה ענפים, ובכל ענף צריך שיהיה גבעול. כלומר, בסך הכל שלושה גבעולים. רבי יהודה אומר, אז קלחים זה כמו גזעים שיש בהם איזשהו גבעול. כמובן אפשר גם יותר מזה. רבי יהודה אומר, של שלושה שלושה, כלומר בכל קלח, בכל גזע צריך שיהיה שלושה ענפים. אזוב שיש בו שלושה קלחים, מפסגו ואוגדו. אז קודם כל אנחנו רואים שצריך גם לאגוד את כל הקלחים האלה, את כל הגבעולים. עכשיו אם אדם כתף אזוב, אנחנו לשיטת תנא קמא, שצריך שיש שלושה גבעולים, הוא לקט קלח אחד שיש בו, הוא לקט צמח אחד שיש בו שלושה קלחים, מחוברים, הם בגוש אחד, כמו בטבע, מפסגו ואוגדו, מה הבעיה? תפריד אותם, תשתמש, כמובן תאגוד, פסגו ולא אגדו, אגדו ולא פסגו, לא פסגו ולא אגדו, כשר. בדיעבד, גם אם הוא לעשה את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה זה למצווה ולא לעיקוף. אז גם אם הוא חילק את זה ולא אגד, אגד בלי לחלק, לא חילק ולא אגד, כשר. רבי יוסף אומר, מצוות אזוב שלושה קלחים, ובהם שלושה גבעולים, ושיעריו שניים וגרדומיו כלשהו. כלומר, לכתחילה, כלומר, בהתחלה מסכים עם תנא קמא שצריך שלושה קלחים ובהם שלושה גבעולים. אבל אם תוך כדי ההכנות, נגיד, נעלם אחד, כלומר, הוא אגד שלושה ואחד נפל משם ונעלם או נפסל, שיעריו שניים, גם אם נשארו רק שניים, שזה הרוב, אפשר להמשיך את התהליך, וגרדומיו כלשהו, כלומר, אם הוא מזה ומזה ומזה, והאזוב הולך ונשבר ונקדם, גם אם נשאר כלשהו מאותם שלושה קלחים, אפשר להמשיך לעזות. עד כאן.